סוגיה מעניינת שקשורה לסתירה בין מה שכתוב בגמרא לבין מה שאומרים המדענים. לפני כמה שבועות התקשר אליי אברך שהיה בסופר, והוא רצה לקנות דג סלמון, מה שנקרא, והיה מבצע. במקום דג סלמון עולה 70-80 שקל לקילו, הוא ראה דג סלמון ב-20 שקל בקילו. אבל אני קונה לכל השנה, אפשר לשים את זה במקפיא. אני אומר, אבל יש כשרות מוזרה, תמיד יש לה כשרות מסוימת, יש כשרות מוזרה. ועוד הבדל, של כל דג סלמון כתוב סלמון נורווגי, מי שיודע, נורווגי זה עוד צ'ילי, כן, אבל הוא, זה היה מסין. מסין, טוב, אז אני אומר לו, טוב, תבדוק, תסתכל ב...
זה היה סלמונלה,
אז אמרתי לו, תסתכל היום, מסתכלים באתרים, תראה מה קורה שם עם הזה. ואז הוא ראה שיש מחלוקת, האם סלמון מסין כשר או לא? סלמון נורווגי וצ'ילי זה בסדר, מסין זה בעיה. אז מה הבעיה בסלמון מסין? זה לא מיוצר במפעל צעצועים. אז כותבים שם באתר של כושרות וכל מיני אתרים שעוסקים בקשרות, ההבדל שבנורווגיה ובצ'ילה הם מגדלים את הדג בתוך בריכות, ועד הדג מוגן, לא מגיעים לשם כל מיני יצורים אחרים. בניגוד לדג שמיוצר, לא מיוצר, הוא מיובא מסין, ששם, אני לא יודע בדיוק, הוא גדל בים החופשי או בנחלים, אני לא יודע בדיוק שם, יש שם תיאורים מעניינים על דג סלמון שהוא מוליד בתוך הנהר, יכול לנסוע אלפי קילומטרים ולחזור בחזרה להודיד לאותו מקום, ואז הוא מחזיר את נשמתו לאיפה שהדגים באים משם. וכיוון שהדג הזה הוא חי בים הפתוח, אז הוא אוכל כל מיני יצורים, והיצורים האלה יש בהם תולעים, ויש בתוכו תולעים. אז זה מחלוקת בפוסקים, פוסקי זמננו. יש ספר שמי שמכיר, ספר של הרב ויה, שנקרא כשרות המזון, יש פה במקורות האלה, בדיקת המזון כהלכה, שהוא יחסית, ספר יחסית, שהוא קצת מחמיר על החיים של בני האדם, הוא מוצא תולעים לכל דבר כמעט. הבן שלי אומר שהבדיחה אומרת שיש לו תולעים על המשקפיים, בגלל זה הוא מוצא תולעים בכל הפירות. אבל פה במקרה הזה הוא מקל, הוא אומר שאפשר לאכול את הדג הזה, וגם אותה בעיה קיימת בנגיעות פחותה בדג ההרינג המפורסם, אז הוא מקל. אבל יש הרבה, כמו שפה במצורות במקור האחרון, יש הרבה פוסקים שעשרים, שיש פה תשובה של השבט הלב לפני 30 שנה, 25 שנה, תשובה של השבט הלב על זה. אז קצת נבין מה יסוד המחלוקת, ואיך כל אחד מיישב את הצד השני, איפה שורש המחלוקת בסוגיה הזאת. אז נתחיל מגמרא במסכת חולין, מקור ראשון, גמרא במסכת חולין, דף סמך זין עמוד ב', אמר רב ששת, קצת ניכנס פה קצת להלכות תולעים, זה ככה בסדר, קצת ניכנס פה בגמרא להלכות תולעים. אמר רב ששת ברדר אבידי, קוקני אסירה. מה זה קוקני? זה תולעים שנמצאים, יש מחלוקת בין רשי לתוספות, הם נמצאים או בריאות או בכבד. מחלוקת בין רשי לתוספות אם מדובר בבהמה או בדג. נלך לפי תוספות כי זה יותר נפסק להלכה. זה תולעים שנמצאים בכבד של הדג או בריאות של הדג. עוד סיפור אחד לפני שנתחיל, לפני לא יודע 12 שנה הלכתי לבקר את חברי גלעד גבילי, מי שמכיר, וישב שם בחצר יהודי קוראים לו יוסקה, שהיה מתפלל בהיכל יהודה. כן, מי לא מכיר, יוסקה הוא יהודי רציני. ואז הוא עושה לי, היה לו מבטא יידיש כבד, היה קיץ, היה לו פה מספר מאושוויץ. אז הוא אומר לי, אתה רב אתה? אני לא, ככה אומרים. אז אני שואל אותך שאלה, נראה אם אתה יודע. איך בודקים דג קרפיון? קונים בסופרים מחשר, איך בודקים גרפיון? אמר, לא, לא, אתה לא יודע, בוא ננמל אותך. כשאני הייתי בן 4 בוורשה, סבא שלי היה מוכר דגים. וקרפיון, אתה חייב להוריד את הראש, ואתה מסתכל בתוך הדג, כך הוא הסביר לי, אם יש שם תולעת שהיא בין הראש לבין הדג עצמו. אתה חייב לחתוך את הראש, להוציא את התולעת שיש שם, וככה מותר לך לאכול את הקרפיון, ככה אמרו בוורשה, שלפני לפני המלחמה. ואז הוא סיפר לי שם שלוש שעות מה עבר עליו בחיים, אבל בכל מקרה זה למדתי ממנו, וזה בעצם כתוב פה בגמרא. אמר רב ששת ברד דרבידי קורקני. קורקני זה תולעים שנמצאים בתוך המעיים או בתוך הריאות של הדג. אז דעת רב ששת ברד דרבידי אסור. למה זה אסור? מעל מקעתו. מה הכוונה מעל מקעתו? יש לנו הלכה שתולעים אסורים דווקא כאשר הם באו מתוך העולם, שהם שרץ השורץ על הארץ, תולעת שרצה על הארץ ונכנסה לתוך הפרי, רק אז היא אסורה. אבל תולעת, שאומרת הגמרא, שהיא גדלה, שהיא נולדה בתוך הפרי, שהפרי גידל אותה, היא מותרת. אנחנו לא, אמנם היום אנחנו לא יודעים מאיפה התולעת הגיעה, אם היא הגיעה מבחוץ או שהיא הגיעה מבפנים. יש כאלה אומרים, תסתכל, אם יש שם חור, חור כניסה או אין חור כניסה. אבל קשה להבדיל בזה, ולכן אנחנו היום לא נוהגים לאכול את זה, אבל מעיקר הדין, תולעת שגדלה בתוך הפרי, היא מותרת, כי היא מעולם לא הייתה שרץ השורץ על הארץ, היא מעולם לא גדלה בארץ. גם זה המדע אומר, שלא יכול להיות, פעם בגמרא, כשאתה קורא את הראשונים, את הגמרא, הם נותנים לך תחושה, שהפרי עולה תולעת. אמרו, אין דבר כזה שהפרי מוליד תולעת. אז איך התולעת הגיעה בתוך הפרי? אתה מסתכל על הפרסק, השזיף, אין שום חור, הוא כולו שלם, אתה בודק אותו במיקרוסקופ, אין כמעט חור. איך התולעת הגיעה בתוכו? הם אומרים לך שהפרי היה קטן, בא איזה פרפר, שיש לו איפשהו בגוף איזה עוקץ קטן, את העוקץ המזערי הזה שאתה לא רואה, הוא תקע בתוך הפרי, או הטיל שם איזה כמה ביצים, ואז זה נראה לך שזה גדל בתוך הפרי, אבל באמת זה הגיע מבחוץ. כי פרי לא יכול לייצר תולעים, כמו שפרי לא יכול לייצר לך במבה, גם פרי לא יכול לייצר תולעים.
הכינים.
מה זה? או, סליחה, אבל גם פה במשך המקורות, גם מדבר על הכינים.
לפי זה אפשר לייצר שרצים במעבדה, אפשר יהיה
לאכול. לא, אם במעבדה הוא שרץ על הארץ, לא צריך דווקא לארץ, צריך שיהיה בעולם, לא יהיה בתוך הפרי. אם בתוך הפרי הוא לא שרץ, זה גמרא שם ארוכה, אם הוא זז אפילו, יש גם מסתפקת שם. אבל אם הוא כאילו בתוך הפרי, הוא חלק מהפרי. כמו שהפרי מותר, גם זה מותר. אבל אם זה במעבדה, יש עוד, תכף נראה בהמשך הגמרא, חוץ מאיסור תולעים, שזה אסור כי זה שרץ השורץ על הארץ, יש איסור, בל תשקצו. כלומר, יש איסור, שגם אם השרץ הזה עכשיו מותר נניח, נניח שהתולעת מותרת, כי היא נולדה בתוך הפרי, אבל יש איסור בד השקצו, כלומר, אם דבר שזה מגיל את האדם, והאדם אוכל את זה בכל זאת, זה גורם לו להשפיל את נפשו. וחכמים אמרו, כל זה מותר רק אם אתה לא יודע. אם אתה יודע, אסור לך משום בד השקצו. אז בואו נחזור רגע לגמרא. בגמרא כתוב תולעים שהם בתוך המעיים, או בתוך הריאות, או בתוך הכבד של הדג. דעה הראשונה, שזה אסור. למה זה אסור? כי זה הגיע מבחוץ. דעת.
יש הבדל אם
התולעת
היא חיה או מתה.
למה?
אם אתה מבשל את הדג,
כן. אז מה אם היא מתה? אסור גם תולעת מתה, אסור לאכול. תולעת מתה גם אסור לאכול. יכול להיות שאם היא מתה, אז היא בטלה ברוב. היא בטלה ברוב. עכשיו יש לנו כלל שבריאה לא בטלה ברוב. זה דין דרבנן, בריאה, אבל אומרים, היום אם אתה חייב נגיד תבשל דבר שהוא ספק אם יש בתולעים או לא. הוא כותב הרשב"א. בישלת אותו, ויש סיכוי שהבישול גרם לפירוק התולעת. יש פה ספק ספק, אבל הדבר הזה מותר. למה? ספק אם היה, זה מדובר בדבר שהוא לא מוחזק בוודאי בתולעים. אתה שמת עכשיו כוסברה בלי לבדוק אותה. כוסברה לא מקובל שזה מוחזק 100% תולעים. אם אדם לקח קרובית או משהו כזה, זה יותר בעיה. כי ככה אומרים היום, זה מוחזק בכמעט 100% תולעים. אבל לקחת עכשיו כוסברה, ולא בדקת אותה, שמת בתוך התבשיל, בתוך המרק, ובישלת אותה, אז אומר הרשב"א, מכתחילה אסור לך לעשות את זה, בדיעבד זה מותר. למה? יש פה ספק, ספק. הספק, היה תולעת, לא היה תולעת, כי לא בטוח שהיה תולעת. גם אם היה תולעת, יש סיכוי סביר שהתולעת עכשיו נמסה בתוך הזה, וכיוון שהיא נפסה היא לא בריאה, ואז היא בטלה ברוב. אבל כל עוד התולעת היא שלמה, בן חיה בן מתה אסור לאכול אותה. אז דעת רב ששת פה
שתות בקבוע התולעת,
אז זה ככה צריך לעשות, כי זה מגיל את האדם וזה איסור בד השתקצו. בוא נסכם את הגמרא. בגמרא כתוב שרב ששת אומר תולעת בתוך המעיים של הדג אסורה. רב אשי אומר מתקיף לרב אשי, אם מעל מקעתו, אם התולעת הגיע מבחוץ, אז איך זה הגיע מבחוץ? מה ההנחה שאומר רבשי? היא אכלה איזה משהו עם תולעים, ואז התולעת שאתה פתחת את הדג, מצאת אותה בתוך המעיים. אבל אם זה ככה, היית אמור למצוא גם את התולעת בתוך בית הרי, איך שהדברים יוצאים מהדג או מהבהמה הזאת. וכיוון שלא מצאת את הדרך בית הרי, אז דעת רבשי שתולעת כזאת היא מותרת באכילה. למה היא מותרת מאכילה? כי היא גדלה בתוך הדג. הדג, כמו שהפרי הוליד תולעת, שאנחנו אומרים היום, זה לא כל כך מובן לנו, אבל להלכה כתוב שאם ככה זה נוצר, זה מותר. הוא אומר, גם התולעת הגיעה, הדג הוליד אותה. כך אומר רבשי, ואומרת הגמרא, אותו דבר, רק איקא דאמרי הפוכה, אמר פה גם רב שישה מסכים לזה, אמר רב שישה, ברד רבי כאן ישארו, מה היא טענה? מיני גבלה, הם גדלו מתוך הדג, והסכים לזה רבשי, פשיטה, אם מעל מכת, הוא לשכחו דרך בית הרי. אבל אומרת הגמרא מסקנה, והיא הלכתה, קוקאי אסינה, אסירה, למה זה אסור בסוף? הרי לא מצאנו זה דרך בית הרי, מה היא טעמה? מין אמניים, ואי ללה באוסיה. כלומר, הדג יושן, כמו שמי שלמד לפני כמה חודשים בת אפיומי, במוכרת הספינה, שם כל מיני תיאורים מוזרים שהרבה בפרחנה, הדג ישן, ונכנס לו מאף תולעת, והוא לא שם לב, ואז זה נכנס לו לא דרך מערכת העיכול, זה נכנס לו דרך המערכת הוויראלי שלו, ולכן תמצא את זה בריאה, ואל תתפלא שאתה לא מוצא את זה בדרך בית הרי, כי זה לא אמור להגיע למערכת הקיבה. אז לכן להלכה אומרת הגמרא, תולעת שנמצאת בתוך הדג, בתוך כל מיני מערכות, זה אסור. למה? כי אני חושש שזה לא גדל בתוך הדג, אלא זה יגיע מבחוץ. ואם זה יגיע מבחוץ, זה אסור. אם זה גדל בתוכו, זה מותר. ככה, שלב ראשון של הגמרא. שלב שני, אומרת הגמרא, תולעים, דרנה דביסרה אסיר דקו רשריה. בבהמה זה אסור, בדג זה מותר. למה? אומרת הגמרא, כי אם זה בתוך הדג, לא בתוך המערכות שלו, אלא בתוך הבשר של הדג יש תולעת, אז ודאי לגמרא שהדבר הזה הגיע מתוך הדג עצמו. אם מצאת את זה במערכת העיכול, במערכת הריאות, אז הגמרא אומרת, יש סיכוי שזה יגיע מבחוץ, ולכן זה אסור. אבל אם מצאת תולעת בתוך הבשר של הדג, הדבר הזה פשוט לגמרא שזה מותר, כי זה לא יכול להגיע מבחוץ. זה הגיע רק מתוכו. ככה פשוט לגמרא, וככה נפסק בשולחן ערוך, אני קורא במקור מספר 2, שולחן ערוך, כל התולעים הנמצאים בבהמה, בין שהם בין האור לבשר, בין שהם בבהמה אסורים. בבהמה הכל אסור, כי הבהמה עצמה אסורה. בהמה היא אסורה בלי שחיטה. כל עוד לא שוחטים את הבהמה היא אסורה. אז גם תולעת שהיא חלק מהבהמה, הבהמה אסורה, התולעת היא חלק ממנה, זה נשאר בהמה אסורה. ולכן תולעת שבתוך הבהמה אסורה, זה מסקנת הגמרא מהמקור הקודם. אבל הנמצאים בדגים, במהם עשויים. בין אור לבשר או בתוך הבשר מותרים. כתוב בשולחן ערוך, התולעת שנמצאת בתוך הדג עצמו היא אסורה, בגלל שזה יגיע מבחוץ, אבל תולעת בין אור לבשר או בתוך הבשר היא מותרת. כי ברור לגמרא, וברור ככה לשולחן ערוך, וככה נפסק בשולחן ערוך, אם יש לך תולעת בתוך הבשר עצמו, היא מותרת כי היא הגיעה מתוך הדג. הדג גידל את התולעת. ככה כתוב בגמרא. עכשיו נקרא פה את מקור מספר 3, שזה כתב את זה הרב ויה, בדיקה המזון כהלכה, חלק א' עמוד 110. ויש לדון על היתר המבואר בגמרא, ובפוסקים, מה שאמרנו עכשיו, שתולעת שנמצאת בתוך הדג זה מותר, יש לדון על זה. למה? ולפי דעת המדענים בימינו, תולעי הדגים נוצרים במים. אומר, אין דבר כזה שדג מייצר תולעים. כמו שדג לא יכול לייצר לך קרישים וסרטנים, דג לא יכול לייצר תולעים. אז איך הגיע התולעת לתוך הבשר של הדג? אז הוא אומר ככה, החוקרים הגיעו למסקנה כזאת. התולעים נוצרים במים עצמם, יש שם איזה ביצים של תולעים, ורק לאחר מכן חודרים לתוך בשר הדג. ולפי תיאור המדענים, בחלק מהמקרים, כאשר התולעים נמצאים בים הפתוח, גודלה מיקרוסקופי ולא ניכר לעין. והם נבלעים על ידי סרטנים קטנים וגדלים בתוך קיבתם, קיבת הסרטנים, עם התולעים בתוכם, נבלעים על ידי דגים קטנים. כלומר, יש כידוע במערכת החי של הים, הגדול טורף את הקטן. אז הסרטן טורף בטעות את התולעת מיקרוסקופית, דג גדול יותר טורף את הסרטן, ודג הסלמון או כל דג אחר שהוא גדול יותר טורף את הדג הקטן. הדג הקטן הזה בתוך הקיבה שלו מתפרק, והתולעים האלה גדלים בתוך הקיבה, ומתוך הקיבה הם חודרים לתוך הדג. אז עכשיו אמרו, אז אתה רואה, לפי המדענים היום אין דבר כזה שהדג מגדל לחתולאים. אז לפי המדענים, איך אנחנו מסתדרים עם השולחן ערוך והגמרה שאומרת לך שתולעים בתוך בשר הדג מותר? ולכן באו ואמרו, אנחנו יש מחלוקת עד כמה הדבר הזה שכיח בהרינג ועד כמה זה שכיח בסלמון שהגיע מסין. כלומר, יש דגים כאלה שהם גדלים בבריכות דגים, ואז הם לא אוכלים דברים חיצוני, לא יודע בדיוק איך הם חיים, לא חקרתי את הנושא, אבל הם לא אוכלים את הסרטנים האלה שמגיעים מבחוץ, ממילא הם נקיים. ואם תמצא משהו בתוך המים שלו, תזרוק את זה, הכל בסדר. אבל יש דגים שגדלים בים הפתוח, והם אוכלים את זה. יש, קודם כל יש דיון מקדמי, מה השכיחות של הדבר הזה? יש לנו כלל שמיעוט המצוי אסור. יש לנו כלל, מהתורה הולכים אחרי הרוב. ואם הרוב, אם אני קונה דג, ורוב הדגים האלה הם לא נגועים, הדבר הזה מותר. חכמים אסרו מיעוט המצוי. מה זה מיעוט המצוי? זה מיעוט שהוא שכיח. מחלוקת גדולה, מה זה מקרה מיעוט המצוי? בין ארבע, יש, המקלים אומרים 40%. במקום, מהתורה מותר לך שיהיה 50%, כי זה לא רוב. אם זה 40%, חכמים אסרו. אבל אם זה 20%, זה כבר מותר. המחמירים אומרים אפילו 5%, זה נקרא מיעוט המצוי. לא יודע איך זה גם משתנה בין שנה לשנה, מי שעוקב אחרי הפרסומות של גופי הכשרות, בטוטים השנה יש יותר, זה פחות, זה, אבל לא ניכנס עכשיו, אני גם לא יודע להגיד כמה אחוז בהרינג יש, או בדגים אחרים יש תולעים כאלה, אבל בהנחה שיש כזה תולעת, אז לפי השולחן ערוך, אם היא נמצאת בתוך הבשר, הדבר הזה מותר. אומר, ולפי המדענים, הסיבה שזה מותר לפי השולחן ערוך, כי זה הגיע מתוך הדג. אבל אומרים לך, המדענים, אין דבר כזה. זה הגיע...
רוב הקרפיונים גדלים היום בבריכות.
בריכות, אז זה בסדר. בקרפיון. איזה דג זה הרינג? אני לא יודע איך קוראים לשם של הדג. אני לא יודע, אבל הוא כנראה, הוא נראה לי סוג אחר מקרפיון.
אני יודע
שמרות שיגע. כן, אז לכן אני אומר, הדיון בעיקר הוא על סלמון שמגיע מסין, והרינג שאין לי מושג מאיפה הוא מגיע, ואני גם לא יודע מה זה שלו, אבל בהנחה שיש דג כזה עם תולעת בפנים, אז הוא אומר, פה יש לדון, האם הדבר הזה מותר, כי אנחנו היום אומרים, יש פה תיאור מעניין, אני יודע, כל מיני, לא ניכנס לכל התיאור שלו, איך במי שירצה יקרא אחר כך, איך הדג הזה, אחר כך, איך התולעת מתרבה. אבל סוף דבר, יש פה עכשיו כביכול סתירה בין מה שאומרים המדענים לבין מה שכתוב בשס ובשולחן ערוך. בשס כתוב, השס ברור לו שתולעת שנמצאת בתוך דג היא נולדה מהדג עצמו ולכן היא מותרת, ככה נפסק בשולחן ערוך. ומצד שני כתוב, הוכיחו הזיאולוגים המדענים שהדבר הזה לא נכון, והדבר הזה יהיה בחוץ. ולפי הכללים של ההלכה, אחרי הידיעה המדעית הזאת, לפי הכללים של ההלכה, התולעת הזאת אסורה. ואסור לך לאכול את הדג הזה בגלל התולעים האלה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? שיש לנו סתירה בין מה שכתוב בגמרא, שזה לא עכשיו כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר, שזה ודאי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, אלא כביכול אמירה בגמרא, הלכה שבנויה על ידיעה מדעית, שבימינו המדענים טוענים שהמציאות לא נכונה. האם אני הולך לפי מה שכתוב בגמרא? ואני אומר, לא יודע, אני כתוב מה שכתוב בגמרא, לא יודע מה המדענים אמרו, או שאני אומר, כל מה שכתוב בגמרא זה מונח על הנחה מדעית של לפני 1,000 שנה, 2,000 שנה. כיוון שהשתנתה הנחה מדעית, ולפי ההנחה המדעית העדכנית, הדבר הזה אסור, אז אני אומר, לפי המדע עכשיו הדבר הזה אסור, אני לא יכול להקל בדבר הזה. זה השאלה, מה עושים, הולכים לפי הגמרא, או לפי ההנחה המדעית העדכנית. אז אני רוצה להביא שתי תקדימים, כביכול, שכבר הדבר הזה נידון בראשונים, ובאחרונים, לפני מאות בשנים, כמו שהזכיר פה, על קינים, ולפני זה יש גם דיון על פרושים. אז נזכיר את הגמרא פה. אז כתוב פה בגמרא ככה. עכשיו אנחנו פתחנו שאלה, אני רוצה ללמוד את זה מתוך דיון אחר. כתוב בגמרא, במסכת שבת, יש תוספתא. תוספתא במסכת שבת אומרת, מקור מספר 4, רשב"א אומר, בשמאי אומרים, אין הורגים את המאכולות בשבת, ובית הלל מתירים. אחר עברנו רגע להלכות שבת. מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם מותר להרוג קינים בשבת?
אין עושים מה?
אין הורגים את המאכולות בשבת.
מאכולת.
יפה. בוא נקרא, יפה מאוד. אומרת הגמרא במסכת שבת, מה המחלוקת? כתוב במשנה, 8 שרצים האמורים בתורה, לא ניכנס לכל המשנה, הצדן והחובל בהם חייב, ושאר שקצים ורמסים, החובל בהם פטור, כי זה אין להם אור ולא יוצא דם. אומרת הגמרא ששאר השקצים ורמסים מותר לחבול בהם. אומרת על זה הגמרא, אני קופץ לגמרא, באמצע מקור חמש, ושאר השקצים ורמסים החובל בהם פטור. זה הגמרא דווקא אם הוא חובל בהם, שלא יוצא בהם דם. אבל אם האדם הורג שקצים ורמסים בשבת, הדבר הזה אסור. אסור בשבת להרוג יתוש, להרוג שום דבר בשבת. האם הוא מציק לבן אדם, נחש, הקרב, לא ניכנס לזה. באופן עקרוני, אסור בשבת להרוג כל יצור חי. כי זה מלאכת השוחט. אחד מלמדי תוות מלאכת השוחט, ולמרות שהשוחט זה מלאכה צריכה לגופה, אני שוחט בשביל להשתמש, ופה שאתה מורג את היתוש, אין לו אוסף יתושים, הוא לא משתמש בזה, עדיין זה אסור מדרבנן, כי זה מלאכה, למרות שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, הדבר הזה אסור. אומרת הגמרא, האורגן חייב, במשנה יוצא, שאם אדם הרג, הוא חייב. מקשה הגמרא, מנתנה, אמר רבי אליעזר, אמר רבי ירמיה, רבי אליעזרי. המשנה שנראה ממנה שכל שקצים ורמסים אדם חייב שהורג אותם, זה רבי אליעזר. וכמו שאומר פה הר"ן בהמשך, רבי אליעזר הוא מכונה בגמרא שמותי. למה שמותו? כי הוא מבית שמאי. רבי אליעזר הוא תלמיד, זה לא כאילו יגנאי. שמותי, זכותו להיות תלמיד בית שמאי, היה יהודי יקר בתקופת הזוגות בעם ישראל, קראו לו שמאי, והיה לו דרך קצת קנאית, אבל חשובה בעם ישראל, והיה יהודי, קראו לו הלל, הם ביחד יזנו אחד את השני, ורבי אליעזר הוא היה תלמיד של בית שמאי, וכיוון שבית שמאי אמרו שאסור להרוג קינים, ככה סבר תלמידם רבי אליעזר, והוא סבר דווקא לחבול בשקצים ורמסים מותר בשבת, אבל להרוג אסור. דתניא, רבי אליעזר אומר, ההורג קינה בשבת כמו הורג גמל בשבת. אומר לו רב יוסף, אין מחלוקת מהותית בין בית שמאי לבית הלל. עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי אליעזר, אלא בקינה. למה קינה? כולם מסכימים, בית הלל חולקים, כי קינה אינה פרה ורבה. אבל שקצים ורמסים, דפרים ורבים, לא פליגי. אז מחלוקת בית שמאי לבית הלל, האם מותר להרוג קינה בשבת או לא, היא תלויה בשאלה, כולם מסכימים שכולם בזמן חז"ל הגדירו קינה, שהקינים הם לא פרות ורבות. נכון, ומה שאני רוצה להביא הוכחה מפה, אנחנו עכשיו מביאים שלוש דוגמאות לסתירה בין הנחה המדעית של חז"ל לבין הנחה המדעית שאנחנו יודעים היום, לפחות אנחנו חושבים שאנחנו יודעים היום, אבל יש סתירה בין הנחה המדעית של חז"ל להנחה של היום. התחלנו בשאלה לגבי תולעים בדגים ולא הגענו לתשובה. בגמרא אני מביא עוד שתי דוגמאות מגמרא אחת. כתוב פה שקינה היא פרה ורבה, שקינה היא לא פרה ורבה. הגמרא מקשה על זה, איך אתה אומר שקינים לא פרים ורבים? יש להם ביצים, אומרת הגמרא, זה ככה כתוב, בוא נקרא בפנים. כולם מסכימים, בית שמאי בית הלל, שקינה היא לא פרה ורבה, הם נחלקו, אז מה? בעצם הם אומרים, אז מה אם לא פרה ורבה? יש לה חיות, היא זזה, אסור להרוג אותה בשבת. ושניהם לא למדוע מאלים. רבי אליעזר סבר כאלים. מה אלים? יש בהם נשמה, אסור להרוג אותם, אף כל שיש בו נשמה. ורבנן סברי כאלים, דף כאלים, זה הדוגמה במשכן של איסור שוחט, דף כאלים שהם פרים ורבים, אף כל פרה ורבה. אומרת הגמרא, חכמים למדו שדווקא דבר שהוא פרה ורבה מזכר ונקבה, אסור בשבת להרוג אותו. זה מוזר, למה לקחו דווקא את הדבר הזה? תכף נחשוב על זה. אבל ככה סוברים בתילל, לקחנו חכמים, שמותר להרוג קינה בשבת, כי היא לא פרה ורבה. מקשה הגמרא, וקינה אינה פרה ורבה, ואמר מר, יושב הקדוש ברוך הוא, וזן מקרני רעמים, ועד ביצי קינים, אז איך יש ביצים? הוא אומר, לא, ביצי קינים זה מין אחר. זה קוראים מין ההוא, זה מקרה ביצי קינים, וכולי, בכל מקרה, זה המחלוקת, והגמרא, כנראה לא הצלחתי, זה לא נכנס פה בדפוס, הגמרא אומרת בהמשך על פרעוש, של כולנו פרעוש, בשבת אסור להרוג אותו, כי פרעוש הוא כן פרה ורבה. בגמרא כתוב פה שקינה מותר לפי בית הלל שהלכה כמותם להרוג אותה כי היא לא פרה ורבה, ועל פרעוש כתוב שאסור להרוג אותו כי הוא פרה ורבה. כל הראשונים שלפני באזור 800 שנה היה להם סתירה בגמרא, כי הם חשבו לפי המדע שלפני 800 שנה שפרעוש הוא לא פרה ורבה. הם חשבו, המדע אמר לפני 800 שנה, באזור 800 שנה, פרעוש הוא לא פרה ורבה. הם אומרים, אז אולי מדובר על פרוש אחר, אבל איך הגמרא אמרה שאסור להרוג פרוש, לפי, כי הוא פרה ורבה, לפי המדע שלנו, אומרים הראשונים, פרוש הוא לא פרה ורבה. אני לא יודע מה הם חשבו שהוא גדל, אבל כך הם טענו. אז מה עושים להלכה? הביא פה הרן מחלוקת. הרן פה, רן על הריף, הביא מחלוקת. קודם כל הוא מעריך להוכיח שההלכה כבית הלל, שכינה מותר להרוג, ופרוש אסור להרוג. אני מקווה שיהיה לנו זמן, אבל בוא נקרא את זה, אני מקווה שיש לנו זמן. ורבי אליעזר כבית שמאי סביר עלי, דאמר אין הורגים, דרבי אליעזר שמותי הוא, ופירושו מתלמידי בית שמאי, כדי מוכח בירושלמי, דאף על גב, דרבי אליעזר, תמיד שרבי יוחנן זכאי היה, ורבי יוחנן תלמידו של הלל, אני כדאי בפרק יש נוחלים, הוא אמר למרות שרבי אליעזר למד גם אצל תלמידי הלל, שמה חזר ושמש לשמיים, או אחד מתלמידיו, או שחזר ונמנע עמהם. כלומר, הוא רוצה להוכיח שלמרות שרבי אליעזר למד אצל תלמידי בית הלל, כנראה רבו בסוף היה שמי, בסוף הוא קיבל את שיטת שמי והלך לפיה, ולכן הוא סובר שאסור להרוג קינים, אבל אנחנו לא פוסקים כמו בית שמי. איל כך, אני קורא שורה שנייה מלמטה, לא קיים עליהם כרבי אליעזר, ולא כענת רטנאי, אלא כבית הלל כשרו. והוא מביא פה עוד ראיות, אני הופך את הדף רגע. עכשיו אני רוצה לקרוא מהשורה הרביעית. ליד הסוגריים כתוב שם שם. כתוב שם שם ליד הסוגריים. ומה הוא פרוש ומה הוא קינה? שואל הרן, מה זה פרוש, מה זה קינה? אני לא יודע להסביר מציאותית בדיוק מה הוא אמר, אבל באופן עקרוני. יש מי שאומר, דקינה היינו שחורה קופצת כדכתיב האח את הפארץ והלקינים. ודרך השחורה קופצת לצאת מן האפר. ואחי דשר יעלה הרגע, אבל פרעוש היינו קינה הרוכשת בראש, אסור להורגה. ככה הם אומרים, ויש מי שאומר והוא חולק על זה. ולא נראה לרבנו אותם, נדאמרים על המדרש, אף כי אנוש רימה אלו קינים שבראש. אז הוא רוצה כשקינה זה בראש, ופרעוש זה קופץ. על זה מי שיודע, פרעוש כתוב בספרי המדע, הוא קופץ פי, לא יודע, פי 100 מהגוף שלו. אז הוא מביא שיטות, בסוף הוא מכריע, שמה שאנחנו קוראים היום קינים, זה קינים. ומה שקופץ על הרצפה, שחור כזה, זה נקרא פרוש. ככה הרן מכריע. אלו קינים שבראש, בפרק שני דנידה, נמי אמרינן, שלחה למסרוק את הניתה לכלמיקן, לא נכנס לזה, וכו'. וכו' וקופץ, וכי תאימה. אותה קופצת למה היא אסורה, והרי מן האפר היא נעשית, ואינה פרה ורבה. הוא אומר, לפי מה שאני הגעתי למסקנה שפרעוש זה שקופץ על הרצפה, ואסור להרוג אותו, לפי המדח הזה אורק הרן, זה כל הראשונים ככה נקטו, פרעוש הוא לא פרה ורבה, איך הגמרא אומרת שאסור להרוג אותו? יש לו סתירה בין הגמרא לבין ההנחה המדעית שהוא חשב לפני 800 שנה. אז מה עושים להלכה? אומר הרן, זה שאנחנו חושבים היום שפרעוש הוא לא פרה ורבה, אני לא יודע, יכול להיות שזה נכון, אבל אני לא משנה בגלל זה את ההלכה. הגמרא אמרה שפרוש אסור להרוג, אז אני לא הורג פרוש, אבל כתוב שפרוש אסור להרוג בגלל שהוא פרה ורבה. ואני הרן לפני 800 שנה חושב שפרוש הוא לא פרה ורבה. כנראה מה שהגמרא התכוונה פרה ורבה, זה לא בדיוק פרה ורבה כמו שאני חושב. היא התכוונה פרה ורבה שיש לו כוח לפרוט ולרבות בצורה גדולה. זה מה שהגמרא התכוונה. ולכן הוא אומר, אני מסביר את הגמרא, אני דורש אותה. למרות שפשט המילים פרה ורבה הכוונה מזכר ונקבה, כיוון שאני חושב שפרוש לא פרה ורבה, אז אני מסביר את הגמרא אחרת, כך אומר הרן.
אני לא יכול ללמוד תורה אם הפרוש יעקוץ אותי. אז אני רוצה להורג.
רגע, רגע, עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה חדשה. האם מותר, עזוב רגע מדע והלכה. יש לך יתוש, יתוש כנראה אסור להרוג אותו לפי הלכה, ופרוש ויתוש הוא פרה ורבה. עכשיו אנחנו עוברים רגע ללכות שבת. האם מותר להרוג יתוש בשבת שנמצא על האדם? על מה שאתה שואל, שואל התוספות, תוספות במקום שם, במסכת שבת, דף קופזיין עמוד בית שואל, איך אני עכשיו יישב עם הפרוש על הגוף שלי? אז אומר התוספות, מותר לך להעיף אותו מהגוף שלך, ומותר לך אפילו להרים אותו, למרות שהוא מוקצה, ולזרוק אותו, ויש דעות בראשונים שמותר לך אפילו לנער אותו, כנראה זה קצת עזר שיותר לא יחזור אליך ויפחד ממך פרוש, אבל אומר התופת להרוג לך אסור. כי אתה מותח לעשות איסור דרבנן קל, שזה נקרא צדה, הפרוש הזה לא דרך לצוד אותו, אני לא צד אותו לצורך, יש פה טרד דרבנן, את זה יתירו לך במקום צער שלא יעקוץ אותך. אבל להרוג אותו אסור. חברים אדם, יש לו אחר בבית, אני יודע אם יש לו בנות בבית, אבל יש בבית בנות, ונכנס איזה פרפר, בימינו איזה חרה כזה עם כל מיני כנפיים כזה, בגודל כזה פיצקי, כל הבנות צורחות בשולחן שבת. האם מותר לך בשבת לצוד אותו? אז זה לא במקום צער, זה צער זה. מה שהתיר התוספות זה שהוא הולך לעקוץ אותך. הכתבו האחרוני זמננו שבימינו, הצער הנפשי של הבנות מהפרפר הזה או החרק הזה, החרגול הזה, שמסתובב, זה כמעט כמו צער שהיתוש יעקוץ אותך, שגם יתוש יעקוץ אותך, זה לא... בסדר, זה יעקוץ אותך, אבל זה לא כל כך צער, רק הם ישבו את זה ואומרו, המקל לצוד איזה חרק בבית שמה אנשים יפחדו, יש לו מי לסמוך, כי התירו איסור קל דרבנן של צדה, משום צער.
נכנסת דבורה,
נקרא דבור. דבור זה כנראה יעקוץ אותך רציני. אז אסור לך להרוג אותו, אלא אם כן זה פיקוח נפש. אם יש מישהו אלרגי לדבורים, היה לי חבר בישיבה תיכונית, שהיינו בישיבה תיכונית, היה מגמות, בטח אתם זוכרים, היה מגמות גם מעשיות. היה מגמת חקלאות, היה מגמת ביולוגיה, היה מגמת כברות. היינו בשלבים, היה שם למטה כברות, והיו, אני הייתי במחשבים, לא היה לי כוח להתעסק עם כל הדברים האלה, היה מגמת כברות. היה לה שם איזה כמה כברות, הם היו לובשים את הבגדים הלבנים, והם מטפלים בכברות, משחקים שם וזה, עושים בגרות. אז הוא בכיתה, שנה שלמה הכל היה בסדר, באמצע שנה, השנייה, כבר הוא הרגיש יותר פתוח עם הדבורים, הוריד טיפה את הדבר הזה, עצה אותו דבורה, וכולו התנפח. אז הוא גילה שהוא אלרגי, להקיצת דבורות, שער האחות הזריקה לו, שכחתי את השם של מה, אינסולין, לא זוכר מה, משהו כזה, כן, הזריקו לו משהו שמה, ומאז הוא חזר איתנו למחשבים, אחרי הקורס הזה. אז אם אדם יודע שהוא אלרגי, או יש מישהו אלרגי פה לדבורים, אז מותר גם להרוג את הדבורים בשבת. אבל כל עוד זה לא פיקוח נפש.
אבל אם יש הקדה, כמו
שיש לנו היום, הבעיה
של
קדחת. או, יפה. אם יש לך יתוש, יש יתוש, אבל אני לא יודע מה האחוזים של זה, אבל שאל אותי מישהו שהוא יודע לזהות את היתוש המיוחד הדשא שלו רגעים יותר ארוכות, שהוא יכול להוביל קדחת, אני לא זוכר את איזה קדחת הנילוס, אם הוא יודע שיש פה קדחת הנילוס, הוא יכול להרוג אותך, צריך לבדוק מדעית, מה הסיכוי שהיתוש שלך בגבעת שמואל, כן, צריך לדבר איתו קצת, לפתוח אותו בשיחה חברית. טוב, בוא נחזור לענייננו. עכשיו אנחנו עוזבים מנחות שבת, חוזרים לסתירת מדע וגמרה. בסדר? אז הראשונים אמרו, פרוש, כתוב בגמרה שהוא פרה ורווה, ולפני 800 שנה חשבו שפרוש הוא לא פרה ורווה. וכנראה הם טעו, כנראה, אולי הם צדקו, אבל כנראה אנחנו לפי המדע שלנו, פרוש הוא פרה ורווה. אבל הם חשבו לפני 800 שנה שפרוש הוא לא פרה ורווה. נחלקו ארן והרמב"ן. האם בגלל המדע הזה השתנה הלכה או לא? הרמב"ן אמר, הוא מופיע פה, אני קורא מקור מספר 5, 3, 4 שורות לפני סוף המקור. אבל הרמב"ן זל כתב, דפרעו שאסור בגמרא מן אחר הוא, והוא פרה ורווה. הוא אומר, בגמרא כתוב שפרוש פרה ורווה, ואני רואה שהפרוש שלפניי, לפחות מבחינה מדעית, הוא לא פרה ורווה, לכן אני אומר שמותר להרוג פרוש. הוא אמר, מבחינה מדעית זה מה שאני יודע, אני הולך עם זה. הרמב"ן הכריע ללכת לפי המדע שאני יודע היום, ולפי זה נגזור את ההלכה. ככה הכריע הרמב"ן, אבל הר"ן והרמב"ם חלקו עליו. הם אמרו לו, כמו שכתוב בגמרא שפרוש אסור להרוג, למרות שאני מבחינה מדעית לא מבין את זה, אולי לא הבנתי טוב את הגמרא, אולי לא, אולי המדע שלי לא נכון, אולי מחר הוא ישתנה, ולכן הם הסבירו את הגמרא קצת אחרת. הם אמרו שהגמרא כתבה פרה ורווה, היא לא התכוונה כפשוטו פרה ורווה, יש לו כוח, ולכן הם אסרו להרוג פרוש, למרות שלפי דעתם זה לא היה מובן. מה נפסק? ככה זה המושג בגמרא, כן.
יש לך בעלי חיים,
כן.
הרמפרודיטים, שמפרים את עצמם. כלומר, אותם יהיה מותר לה.
בעלי חיים או צמחים?
לקיחות למיניהם, שבלולים.
כן.
אין שם דרך הרבה נגדו.
כן.
אותו יצור מפרט.
וואו. אז כן, לפי זה מותר להרוג אותו, כי הוא לא פרה ורווה. אני לא יודע, אלא אם כן, לא יודע, אנחנו טועים מדעית גם. לא יודע. מסוכן להגיד דברים בצורה ברורה. השולחן ערוך פסק פרוש, הנקרא ברגות, שהיינו צעירים, קראו לו ברגותי. לפרוש הזה, בצחוק קראו לו ברגותי, כפרוש אני אקרא ברגות בלשון ערב, אסור לצודו, אי אלא אם כן הוא על בשרו, זה מה שדיברת עליו, אלא אם כן הוא על בשרו מפחד ועוקצו, ועדיין אסור להורגו, ואסור להורגו. הפרוש הזה, פסק השולחן ערוך למרות שמבחינה מדעית, הוא חשב אולי שפרוש הוא לא פרה ורווה, הוא אומר אני נשאר עם הגמרא. אז יש לנו מחלוקת כבר בין הראשונים. האם כאשר יש לנו ידיעה מדעית שנאמרה בגמרא, והם אנחנו חושבים אחרת. האם אני משנה לפי זה את ההלכה או לא? הרמב״ן סבר שאני משנה את ההלכה, אבל הרמב״ם והר"ן חלקו עליו, ופסקו שאני לא משנה את ההלכה, לגבי הפרוש. ודיון לפני 800 שנה. אחר אנחנו עוברים דיון שנעשה לפני 300 שנה, לגבי הקינים לפני 300 שנה. כתב בספר פחד יצחק, שהיה גר באזור טורקיה, היה חי לפני 300 שנה, ואמר, באו אליי כל מיני מלומדים, ספר כזה שעוד לא הוציא אותו מחדש, הוא כתוב כזה בכתב של פעם, כתב רשי כזה, ממש לא בדפוס כזה, קשה לקרוא אותו, יש לו שם בערך צדה, הוא כותב שם, באו אליי מלומדים ואמרו לי, אתם הורגים קינה בשבת, כי אתם כתוב בגמרא שקינה היא לא פרה ורבה, ואנחנו אומרים לך שקינה היא פרה ורבה, אין דבר כזה שקינה, כמו שכתבו הראשונים, נוצרת מעפר, או נוצרת, הראשונים כתבו שקינה נוצרת מהזעה, כן, מהזעה והמהלכלוך שיש בראש. לכן אם אדם מתקלח טוב, אין לו קינים. ככה כתבו בראשונים. ואנחנו אומרים לך, קינה היא פרה ורבה, אין דבר שנוצר מהלכלוך, מהזעה, אין דבר כזה. ולכן הוא לא יודע מה לעשות. האם בעקבות שינוי הידיעה המדעית, אחריו להתחיל לאסור להרוג קינים בשבת או לא? והוא דן בזה עם כל מיני חכמי דורו, והוא נפל שם המחלוקת. התלמיד שלו, אחד התלמידים שלו אמר, כיוון שהמדע אומר שקינים פרים ורבים, לכן אסור להרוג קינים. כל מה שאמרו לך חכמים שקינה לא פרה ורבה, הם לא אמרו לך זה בתור סוד השם לירעב, בתור איזה מסורת מהקדוש ברוך הוא משה רבנו. לפי המדע שבאותו זמן, ככה הם פסקו לך. ואם אתה יודע שעכשיו הידיעה הזאת לא הייתה נכונה, יש לך ידיעה חדשה, לכן הוא כתב אסור להרוג קינים. ככה סבר תלמידו של הפחד יצחק, וככה סברו פה, הבאתי פה גם אורחות שבת. אורחות שבת זה יהודי? זה עוד תירוץ, כן, אבל זה, כאילו, יש לך הנחת עבודה שסתירה. השאלה, את מה אתה משנה בהנחת עבודה שלך? אתה אומר, כמה שיש לי מדע, אז אני משנה את ההבנה שלי בגמרא, אני משנה ואני נשאר לפי המדע. אבל הם אמרו לו, מה שאני רואים בפשט הגמרא, עם זה אני נשאר. והמדע הוא יסתדר המדע. אז אני קורא פה ספר אורחות שבת. אורחות שבת זה יהודי, זה שתי רבנים תלמידי חכמים, חיים בימינו, אחד בשם הרב גלבר, ואחד בשם, נראה לי, הרב רובן, גר בארנוף, שתי יהודים תלמידי חכמים, תלמידים של הרב שמואל אוירבך והרב אליושיב, והם כותבים ככה, בגמרא הוא פוסקים מבואר שמותר להרוג קינים בשבת, היות ואין להם חשיבות של בעלי חיים, כיוון שאינם פרים ורבים. אמנם לגבי הרינת קינים שבימינו, יש אמורים שטוב להימנע מכך, כיוון שקינים שבימינו ידוע שהם פרים ורבים. ואפשר, זה מה שאתה אומר, שאין אלו אותם קינים שנזכרו בגמרא. אומר, אבל לגבי, שעכשיו, אז אומר, הם אומרים, ראוי להחמיר, אבל לא על חשבון הילדים. זה מה שהם כתבו בסוף. אומרים, גן קטן שיש לו קינים בראשו, מצערות אותו, האם מותר לעשות לו ריסוס? יש מקום להקל. זה מה שהוא רוצה להגיד, אבל הוא נוטה, בשם הרב אליושיב, להחמיר בזה. כמו שיטת הרמב"ן בעצם, כלומר, אולי הוא אומר, אני לא רוצה, אולי הרמב"ן רק לא פסקו כמותו, כי הוא הקל נגד הגמרא. הוא התיר להרוג פרוש, להקל נגד הגמרא אני לא יכול, אבל להחמיר בעקבות ידיעה המדעית שבימינו להחמיר, נוטה אורחות שבת בשם הרב יושב להחמיר. אבל הרבה הרבה מהפוסקים הקלו בזה, בלהרוג קינה בשבת, וגם ככה דת הרב עובדיה יוסף, והרבה פוסקים, הרב משה לוי גם, זכרונו לברכה מי שהכיר אותו, הוא כתב שמותר, ויצאו אליו פשקיבינים בבני ברק. מי שזוכר, עשו לו צרות על זה, אבל דעת רוב נראה לי הפוסקים, הדבר הזה מותר. ככה כתבו, למה מותר? הרי כל מה שהתירו בגמרא להרוג קינים כי אינם פרות ורבות, עד נאמרו בזה שתי תירוצים. תירוץ אחד כתוב בספר של הרב דסלר, מכתב מאליהו, הוא כותב שכיוון שלעינינו הקינים הם לא פרות ורבות. רק אתה תפקח מיקרוסקופים ותיקח מדעים וזה, 5,000 שנה חשבו שהקינים לא פרות ורבות. האנושות מתייחסת לקינה כבריאה פחותה, ומבחינתנו הדבר הזה פחות, ולכן התורה אסרה להרוג בעלי חיים חשובים שיש להם חשיבות, כיוון שבעינינו מבחינת האנושות, העיניים שלנו אנחנו מסתכלים בקינים כאיסור פחות שלא פרה ורבה, לכן לא אסרו בשבת להרוג אותו. אז הוא אומר, אמנם המדע הוא נכון, אבל אנחנו לא דנים כמו שלגבי הרבה דברים. אני לא דן לגבי מיקרוסקופ, כמו שלגבי כל האיסורים, משהו מיקרוסקופ אני לא שם עליו. וגם, אם יש לך עכשיו איזה חור באתרוג, שרואים אותו רק במיקרוסקופ, התורה לא ניתן למיקרוסקופים. כלומר, כיוון שרק על ידי מיקרוסקופ אני מוכיח שקינה היא פרי ורווה, ההגדרה הלכתית נקבעת לפי העיניים האנושיות הרגילות, ולכן הוא אומר, לפי העיניים הנשיות, קינה היא לא פרה ורווה, מותר בשבת להרוג אותה, זה תירוץ אחד.
מותר לחטא ירקות בשבת.
מה זה לחטא ירקות? מה יש שם?
לשים אותם בחום במלח.
אם יש שם תולעת שהיא לא נראית לעין,
אתה לא רואה שום תולעת.
לא,
אתה יודע שהירקות האלה...
זה שאתה לא רואה, זה לא אומר שאין שם תולעים שנראים לעין. זה משהו אחר, יש הבדל בין דבר מיקרוסקופי, לבין דבר, אם יש שם תולעת שרואים אותה רק במיקרוסקופ, כולם הסכימו שהדבר הזה מותר. אבל יש תולעים שיש להם כישרון להסתוות. הם מקבלים את אותו גוון של הירוק שנמצא לך שהם עליהם, ואם... אז זה יותר חמור. זה יותר חמור. אבל עדיין יכול להיות שמותר בלי קשר לזה, כי אולי זה לא נקרא, זה לא ודאי. זה נקרא לא מתכוון. אולי כן מותר, אדם ששכח בערב שבת, לשטוף את החסה, כמו שכתוב לו על זה, לשטוף את החסה מתולעים, היכולת הדבר הזה מותר, נשים אותם בחומץ, כי אני לא רוצה להרוג אותם, אני רוצה להפריד אותם מהעלים, ואחר כך אני שוטף את זה, מצידי שיחיו, לא אכפת לי, רק שלא יהיו על החסה שלי. אז לכן, בזה כן יש מקום להקל, אבל לא בגלל שאני לא רואה אותם, כי אתה לא רואה אותם סתם, כי אתה לא יודע איך לראות אותם, אם תדע, אתה יכול לראות אותם, ככה אומרים, לפחות. אז אומר, אני חוזר לדיון השלישי לגבי קינים. אמרנו לגבי פרושים, פסקו להלכה שהולכים לפי הגמרא, ולא לפי המציאות, כך נפסק להלכה. לגבי קינים יש עוד מחלוקת, האם להחמיר לפי המדע, ארוחות שבת כותב שראוי להחמיר, אבל רוב הפוסקים נוטים שאפשר להקל ולהרוג קינים בשבת, משתי טעמים, טעם אחד, אנחנו מתייחסים למדע נראה לעיניים, לפי זה מוגדרת ההלכה. טעם שני, קינים הם פרות, הם אומרים מציאותית, כולם אומרים, זה כנראה נכון, שילד שהוא יותר נקי, יותר עושה אמבטיות, יש לה פחות קינים, איך זה יכול להיות? כי מה שעוזר לקינים לפרוץ ולרבות, זה הלכלוך שבראש. אז זה יש גם אמת, הם לא פרים ורבים בדרך הרגילה. וכל מה שאסרה תורה להרוג בשבת, זה לפרוץ ולרבות בדרך הרגילה, זה מזכיר את התירוץ של הרן. אני מסביר את הגמרא קצת אחרת, בגלל שהמדע אומר שקינים הם כן פרים ורבים, אז אני אומר, פרה ורווה, זה לא דווקא כמו שאתה חושב שזה פרה ורווה, אלא אם לא פרים ורווים בדרך הרגילה, הדבר הזה הגמרא לא דיברה עליו. אני רוצה מפה אחר לבוא ולחשוב מה יהיה הדין לגבי התולעים שבדגים. האם נלך לפי המדע החדש, או נלך לפי מה שכתוב בגמרא. מי שמחמיר בקינים ואומר לגבי להחמיר, אני כן פוסק לפי המדע החדש, ולכן פה ככה שוט שבט הלוי, הרב אוזנר זכרונו לברכה, לפני הרבה, לא יודע, 25 שנה, זה חלק ד' זה ישן, לא יודע לפני כמה זמן הוא כותב פה, כן, לפני 5 שנים, 8, לא זוכר, ואשתה למעשה לפי עדותם, נמצאים תולעים בבשר ודגים הנעל, ולא מנקע רב, הם לא גדלו מעצמם התולעים האלה מבחוץ, וכבוד תורתו חתר למצוא לזה יותר, לפי עדותם, ולבבי לא כן ידמה, אומר, אני לא מסכים איתך, אני חושב, שראוי להחמיר ולא לאכול את הסוג תולעים האלה שיש להם שם במדע שלהם, הניסקיס, משהו כזה קוראים להם, אם הם נמצאים שם. והנה בעצם מדודם שהוא לכאורה סתירה למסקנת חזל והשולחן ערוך. הוא אומר שהגמרא לא קבעה, כיוון שהיום המדע טוען שידוע למדע שהם נכנסים בחוץ, התולעים בדגים, אומר, אני רוצה להגיד שהגמרא לא אומרה בצורה מוחלטת שתולעים שנמצאים בדגים הם באים בפנים. הגמרא אמרה את זה בתור אפשרות, או בתור על פי רוב. אבל אם אתה יודע אחרת, על זה הגמרא לא דיברה, ולכן שבט הלוי אומר שראוי להחמיר בדבר הזה. זאת אומרת, כל זה אולי מותר לאכול, כי אין בזה הרבה נגיעות, אבל אם אנחנו נדע שיש תולעת שלא רואים אותה, וזה לא מגיל אותנו, בתוך הדג, לפי שבט הלוי, הדבר הזה אסור. למרות שבשולחן ערוך כתוב שמותר, אומר, שולחן ערוך דיבר באופן כללי. הוא לא דיבר שאתה יודע באופן, אומר, על פי רוב, מסתומה. אבל אם אתה יודע שדבר הזה, ודאי, אסור לך, אבל גם דעת הרבה מגופי הכשרות, והרוויה, והרבה מהפוסקים, שדבר הזה לא נכון, כמו שיש פה מחלוקת עקרונית בין הגמרא לבין המדע, כי המדענים טוענים שלא יכול להיות מעולם שיכנס לך דג, תולעת בדג מעצמו. תמיד הוא נכנס בחוץ, יש פה מעצם לכאורה סתירה עקרונית, הם אומרים, כיוון שבעינינו אנחנו לא רואים את זה שהם גדלים בחוץ, הם תמיד גדלים בתוך חיות, ולכן הם אומרים, אפשר להקל ולומר שמה שהגמרא שזה גדל מבפנים, אני לא רואה אותו כיצור עצמי שיוצא מבחוץ ונכנס לתוך הדג. כיוון שלגבי העין האנושית מעולם קשה לראות אלא אם כן מיקרוסקופ או לעקוב אחרי דברים מדעיים בלבד שהדג הזה, שהתולת הזאת גדלה מבחוץ, לכן הרבה פוסקים נוקטים שמעיקר הדין אפשר לסמוך על השולחן ערוך, כיוון שבעינינו זה גדל בתוך הדג, וככה אנחנו מגדירים את ההלכה לא לפי המדע אלא לפי מה שנראה בעינינו. למעשה, לא רוצה לפסוק, אבל ככה אני חושב, מי שיעשה, כל אחד יעשה מה שהוא חושב. מעיקר הדין הדבר הזה מותר, וגם ככה פוסקים הרבה, הרב מיכה לוי, שאלתי אותו, אומר שמעיקר הדין הדבר הזה מותר, ומי שרוצה להחמיר ולקנות דווקא דג סלמון מנורווגי, או לקנות הרינג שאין לו את הדבר הזה, ודאי תבוא על הברכה, יצאת ידי חובת כל השיטות, אבל אדם הזמין אותו והביאו לו את הדבר הזה, מעיקר הדין, כיוון שבגמרא ובשולחן ערוך כזה שזה מותר, ואני יכול להסביר שהתכוונה שבינינו ככה אני מתייחס לזה, מעיקר הדין הדבר הזה מותר, שנזכה ללמוד הרבה תורה, לפרוס ולרבות.